אמותינו היקרות, כאן ציפי עמית, רציתי רק לומר איזושהי נקודה למחשבה בימים המיוחדים הללו, שמ-17 בתמוז ל-9 באב, 21 יום של התבוננות, שבכוחם לחבר אותנו חזרה למקום המקדש, למקום החיבור והקשר לבורא עולם, כשם שהימים מראש השנה עד השנה רבה מחזקים את הקשר שלנו עם בורא עולם, כך הימים הללו ימי התבוננות וחשבון נפש. חז"ל אומרים, משנכנס אב ממעטים בשמחה. לאמירה הזאת יש השלכות, אבל אנחנו ניקח את נקודה אחת למחשבה. העובדה שבכניסתו של חודש אב נפטר אהרון הכהן, היא עובדה שיש לה השלכות מאוד משמעותיות. חז"ל אומרים שגדולה פטירתם של צדיקים כחורבן בית אלוקינו. כלומר, שבעצם פטירתו של אהרון הכהן היא חורבן עצום לעם ישראל, כשם שבית המקדש היה חורבן נוראי לעם ישראל. מה הקשר בין אהרון הכהן לבין בית המקדש? עניינו של אהרון הכהן היה להקריב קורבנות. הקורבנות מהותם לקרב בין היהודי לאביו שבשמיים. קורבן לשון קירוב. מה הייתה הצטיינותו של אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום. הבחינה של אהרון הכהן זה היה האהבה הגדולה שלו לכל יהודי ויהודי, עד שהיה מוסר את נפשו בשביל השלום בבתי ישראל. והיה עושה תחבולות רבות כדי שהשלום ישכון בכל הבתים. מעניין לראות שהתורה מפרסמת את כל הפרטים ביחס לפטירתו של אהרון, כן? דבר שלא נעשה אצל משה רבינו, דבר שלא נעשה אצל אשאר גדולי האומה. ויעל אהרון הכהן אל אור האר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. מפרטים כאן אחד לאחד את התאריך של הפטירה, והתורה גם מפרטת איך נעשה הפטירה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לקחת את אהרון וכולי, לא ניכנס כאן לפרטים. המעלה העצומה של אהרון הכהן הייתה שהוא מסר את נפשו על השלום בעם ישראל. וחז"ל אומרים שכשאהרון הכהן נפטר, 80,000 בחורים הקרואים על שם אהרון הלכו אחר מיטתו. מדוע? כי כאשר הבעל רצה לגרש את אשתו, היה אהרון מפייסו ומשכין ביניהם שלום בית. לאחר שחזרו לגור יחדיו והאישה הייתה מתעברת, הם קראו לילד על שם אהרון כאות תודה. 80,000 ילדים נולדו בעקבות הפעולה הנפלאה של אהרון הכהן להשכין שלום בית. זאת אומרת שבעצם הקשיים היו כאז כנתה, ודאי ובוודאי שצריך הרבה הרבה מאמץ לשמור על שלמות הבית. וזה בעצם אחד העבודות הקודש שבמקדש, ליצור את התנאים של השלום כדי לגדל את דור ההמשך, את הדור של בני אהרון, אוהבי שלום ורוצי שלום. והבסיס לגידול הבריא והשלם של הילדים זה הרוגע, זה השמחה בבית, זה הדוגמה האישית של האימא, איך היא מכבדת את האבא. לצערנו הרב, אנחנו נמצאים במלחמה על נפש הילד, מלחמה חזית קשה ועקובה מדם, על עתיד ילדינו, על עתיד הרוחניות של ילדינו. ואחת הסיבות היותר משמעותיות זה מה הילד רואה בבית, מה הילד מרגיש בבית, איזה אווירה יש בבית, אם האווירה היא מחבקת, אם האווירה היא אוהבת, אם האווירה היא רגועה, אז הם מחוברים אל השורשים. אבל אם חס ושלום יש מתח ויש לחץ ויש אי כבוד, אז מה לנו כנלין? על מה אנחנו מתלוננים? ברגע שלי ילד לא טוב בבית, הוא מחפש אזורי נוחות אחרים. אז בואו ניצור את אזור הנוחות בתוך הדלת אמות של הבית, גם אם קשה, וגם אם יש לי טענות כלפי בן הזוג, וגם אם אני הייתי, חלמתי על משהו אחר, ורציתי משהו אחר, אבל אני עכשיו בתפקיד, אני עכשיו בחזית נוראה על נפש הילד. ואם הילד יראה שאני מכבדת את בן הזוג, את האבא, הוא יכבד גם את האבא וגם אותי. ואם אני חס ושלום, לא מקרינה את הדוגמה האישית הזו, אז אני מפידה לא רק את שלום בית שלי, אני מפידה את דור ההמשך. בנפשנו הדבר, אני צועקת מנעמת ליבי, בנפשנו הדבר. צריך לעשות את המאמץ הכי גדול, שבבית יהיה רגוע, שבבית יהיה שלם, שהבית יהיה באמת עוגן בשביל הילדים, שיקנה להם ביטחון, שיקנה להם חמימות. אני זוכרת שלפני הרבה שנים, כתבתי כמה משפטים, אז הלחנתי על זה שיר, מנגינה, אבל אני לא יכולה לשיר לכם את המנגינה. אז אני רק אומר את המשפטים שכתבתי שם. אדם רוקם חלום, מפליג על כנף דמיון, דומה הוא לקברניט על ספינתו. לו רק הבין נכון שמסעו דמיון היה חוזר שומר על פינתו. אותה פינה חמה של אהבת אמא לעוללים לתואר נשמות. עליה כה נשמור את השליחות נזכור, שלא יחדל שחוקם של תינוקות. אנה ואנה, שלא יחדל שחוקם של תינוקות. ביתי נפצרי, הבית זה המפצר שלנו, הבית זה מקור ההגנה שלנו מול כל רוחות שבעולם. בבקשה, בואו נשמור כולנו על המפצר הזה. בואו לא ניתן לרוחות זרות לפרוס את החומה החזקה של הבית. השם ישמור אתכם מכל רע, שתזכו לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות ברוגע, בנחת, ותזכו באמת במהרה בימינו להגביל פני משיח צדקנו.